מנוחס דף זין. אנחנו מתחילים ארבע שורות בסוף העמוד הקודם. מתקיף לו רב נחמן. המשנה בדף וב. המשנה מנתה שם רשימה של קמיצה פסולה. זר, עונן, טבוליום וכולי. אם הוא עשה קמיצה, הוא פסל את המנחה. בן בתירה אומר יחזיר, ויחזור ויקמוץ בימין. זאת אומרת, בן בתירה סובר, אפשר להחזיר את המנחה, ולעשות קמיצה מחודשת. זה לא נפסל, זה לא פסל את כל המנחה. והגמרא הביאה לפני כן ברייתא, כאן, בוו עמוד ב' למטה, רבי יוסי בן יוסי בן יסיאן ורבי יהודה נחתום אמרו, במה דברים אמורים שקמץ ולא קידש? אבל קידש פסל. מתי רבי יהודה בן בתירא אומר שאם הוא קמץ קמיצה, הוא יכול להחזיר אותה למנחה וזה לא נהיה פסול? כשהוא לא קידש את זה בכלי שרת. אבל אם הוא לקח עזר למשל, או הוא קמץ בשמאל, ושם את הקמיצה בכלי שרת, בכלי קודש, זה נהיה פסול וכבר אי אפשר להחזיר את זה למנחה. זאת אומרת שיש פה מחלוקת תנא קמא עם התנאים האלה, רבי יוסי בן יוסי בן יסיאן ורבי יהודה הנחתום. האם בן בתירא פסל, בן בתירא שאמר, אפשר להחזיר את הקומץ הפסול, למרות שהוא כבר הונח בכלי קודש? או דווקא אם הוא עדיין לא הונח בכלי קודש. אז אנחנו מתחילים, מתקיף לו רב נחמן. מהי כוסברי הנתנוי? מה הסברה שלהם? שהם אומרים שאם זה כבר הונח בכלי קודש, אי אפשר יותר יהיה להחזיר את זה, זה נהיה פסול. אם הם סוברים כמיצת פסולים עבודאי, אז נעשתה פה עבודה פסולה, אז המנחה פסולה. אז אף על גב דלא אביד לי מתן כלי, גם אי אפשר יהיה להחזיר את הקומץ. והיא קמיצת פסולין לב עבודאי, ולכן אנחנו אומרים, תחזיר את זה בחזרה, ותקמוץ מחדש, כי עבד למתן כלי מייהווה. הרי זה לא הייתה בכלל עבודה. הדר אמר רב נחמן, לעולם עבודאי, ולא גמרה עבודתה דאביד למתן כלי. זאת אומרת, קומץ זה התחלה של עבודה. הסיום של העבודה כשמניחים את הקומץ בכלי קודש. ולכן, כל עוד שהוא לא הניח אותו בכלי קודש, לא הייתה כאן עבודה וזה לא פסל את המנחה, יחזור ויקמוץ. אבל אם זה הונח בכלי קודש, יש לזה כבר שם עבודה ועבודה פסולה, אז כל המנחה פסולה. שואלת הגמרא, יחי אפילו לא קידש. אם כך, אפילו לא קידש. אז האמת שהשיטה מקובצת לא גורסת כל המשפט הזה, כך גם משמע ברשי, אלא ישר גורסים. כי מהדר לילה קומץ לדוכתי לקדוש ולפסול. לפי דברי התנאים האלה, אם הוא יקמוץ ויניח בכלי קודש, תיגמר העבודה. אז כשהוא קמץ קמיצה פסולה והחזיר לכלי, הוא גם החזיר את זה הרי לכלי קודש. אז ההחזרה הזאת לכלי כביכול תגמור את עבודת הקדושה של הקומץ, וזה יהיה קומץ שפסול. אמר רבי יוחנן, זאת אומרת, כלי שרת אין מקדשין אלא מדעת. זאת אומרת, כלי שרת לא מקדשים רק אם הוא מניח בהם את הקומץ, על דעת שזה יקדש אותה. אבל כאן כשהוא מחזיר את זה חזרה, נכון שהוא מניח בכלי שרת, אבל זה לא על דעת שזה יקדש את הקומץ, לכן זה לא מקדש. אומרת הגמרא, המדעת מקדשים? אם הוא מחזיר את זה מדעת, או שהוא מניח את זה בכלי שרת מקדשים? והרי בזבחים למדנו, בוא מיני ריש לקיש מרבי יוחנן. כלי שרת מהו שיקדשו פסולים לכתחילה לקרב. האם כלי שרת במקרה שהייתה מנחה שקמץ אותה זר ונתן אותה בכלי. האם לומר, כיוון שזה נכנס כבר לתוך הכלי, זה קיבל קדושה ואנחנו נקטיר את הקומץ הזה? כמו הדין שיש לנו בכל מיני דברים פסולים שעלו על המזבח, אם עלו לא ירדו. אז כך נאמר, אם זה כבר נקדש בכלי שרת, אפשר יהיה להקטיר את זה. ואמר לי, אין מקדשים. זאת אומרת שרואים בדברי רבי יוחנן, שכלי שרת לא עושים קדושה מיוחדת, הם לא מקדשים את מה ששמים בהם. אז מה זה משנה אם זה מדעת או לא מדעת? עונה הגמרא, אין מקדשים לקרב, אבל מקדשים לפסל, לגמר שם עבודת הקומץ. רב אמרום, הוא בא לתרץ תירוץ אחר. רב אמרום אמר, מה שאלנו מקודם? הרי כשהוא מחזיר את הקומץ לכלי של המנחה, זה כלי שרת. אז הקומץ יתקדש, וממילא זה קמיצה פסולה ותיפסל כל המנחה. אז רב אמרום אמר, כגון שיחזירו לביסה קדושה. מדובר שכשהוא מחזיר את זה למנחה, הוא לא מחזיר את הקומץ אל תוך הכלי, אלא המנחה קדושה שם. והוא מניח את זה מעל, נמצא שהחומר של הקומץ לא נכנס אל תוך חלל הכלי, אז הוא לא קדוש. שאתה מראה רגע, הוא מקמא צריך קומץ, אז איך הוא לקח את הקומץ? מהביסה הקדושה? אם ככה זה לא נקרא שהוא קמץ בכלל. אלא חייב להיות כגון שהחזירו, אז אלא מה נסביר? אלא כגון שהחזירו לביסה תפופה. היינו שהקמח בתוך המנחה הזאת היה בקו ישר עם דופנות הכלי. וכיוון דקמץ ליבד ליגומה, הוא עשה חור. אז כי מהדר לגבי דמונק או מהדר לי? אז נמצא שוב פעם שהוא מחזיר את זה לתוך כלי שרת. מתרץ את הגמרא? לא. כי מהדר לי מנח לי הדפנה דמונה. הוא היה כלי מלא בדיוק עד למעלה. לקח קומץ והוא עשה גומה קטנה. עכשיו כשהוא מחזיר את הקומץ, הוא לא מחזיר אותו אל הגומה, אלא מחזיר אותו על הדפנות, על צידי הגומה. היינו שהוא מניח אותו בידיים מעל הכלי. ואחר כך הוא מניד לי, הוא מנייד את הכלי, ונפל ממילא, זה נופל בחזרה לתוך הגומה. במקרה כזה, זה לא קודש. למה? זה נעשה כמי שחזירו הקוף. קוף שמניח דבר בתוך כלי שרת, הוא לא מקדש אותו. אמר לו רבי ירמיה רב זעירא ולוקמא כגון שהחזירו לכלי המונח על גבי קרקע. לכאורה, אלא אשמה מינה קומצין מכלי שעל גבי קרקע. אמר לו, כנגעת בבעיה דהיביילה. באמת אתה נוגע בספק שהיה לנו. היה לנו ספק, האם הדין הזה, שצריכים להניח את הקומץ בכלי שרת, או לקמוץ את הקומץ מתוך כלי שרת, צריך שהכלי שרת יחזיק אותו אדם, יחזיק אותו כהן, או שגם כשהוא מונח על גבי קרקע, זה נקרא שהוא קומץ מכלי. אומרת הגמרא, דתני, דרבי אבימי, תני מנחות, בי רב חיסדא. אבימי הלך ללמוד מסכת מנחות בישיבה של רב חיסדא. אז הגמרא מתפלט. אבימי בי רב חיסדא תני? לפי זה יוצא שאבימי הוא תלמידו של רב חיסדא? הרי אנחנו יודעים שאבימי הוא רבו של רב חיסדא. ואמר רב חיסדא, קולפתווה ברעי מאבימי, הקאות טובות קיבלתי מאבימי כשבאתי ללמוד אצלו להבין את הסוגיה הזאת דהוש מטה. שאבימי הסביר כך, בא להכריז רצופים למד יום, שני וחמישי 60 יום. שם מדברים שבית הדין מוציא למכרז נכסים כדי למכור, כדי לממש אותה. אז כתוב ככה, מצד אחד כתוב 30 יום, מצד אחד כתוב 60 יום. אז אבימי בא והסביר לי, כך מספר רב חיסדא. אם מכריזים רצופים, היינו כל יום ויום, אז צריכים רצף של 30 יום של הכרזה. אבל אם לא מכריזים כל יום ויום, אלא רק בשני וחמישי, שזה הזמן שמתכנסים אנשים, אז צריכים הכרזה של 60 יום. היינו, זה יוצא 18 הכרזות של שני וחמישי. למרות שאין פה 30 הכרזות רצופות, אלא 18, אבל כיוון שזה נמשך על 60 יום, זה כבר מתפרסם. אם כן, רואים משם שרב חסדא הוא תלמידו של אבימי, לא רבו, עונה הגמרא, תירוץ נפלא, מסכתא התעקרא, אבימי היה רבו של רב חסדא, אבל כשהוא בא למסכת מנחות, הוא שכח מסכת מנחות. מסכתא התעקרא התעקר לי. אז הוא אמר, אני אלך ללמוד אצל תלמידי רב חסדא. ואתה קמי לרב חסדא להתקור לגמרי. אומר, רב חסדא תלמידי, יזכיר לי מה שאני לימדתי אותו. שואלת הגמרא, אם רב חסדא תלמידו, אז ולישלח לי ולאיסי לגבי, שיזמין את רב חסדא אליו, שילמד אותו. למה הוא הולך לרב חסדא תלמידו? אומרת הגמרא, יסוד גדול. סבר הכי מסתייע מלתתפי. אם אני אתרח ואלך אל רב חסדא, יהיה לי יותר סייעתא דשמיא להבין ולזכור, יותר יהיה מסתייע מלתא, מאשר אם אני אקרא לו שיבוא ללמד אותי. טוב, בכל אופן, אומרת הגמרא, כשאבימי למד אצל רב חסדא מסכת מנחות, פגע בי רב נחמן, אמר לו, כיצד קומצין? אז אמר לו, מכלי זה, אתה רואה פה, היה שם איזה כלי, אמר לו, לוקחים מהכלי, כמו הכלי הזה, וקומצין. אמר לוי, כי קומצין מכלי שעל גבי קרקע? אמר לו, דמקבלי כהן. שאלה שנייה, כיצד מקדשין את המנחות? אמר לו, נותנה לכלי זה? וכי מקדשים מכלי של גבי קרקע? אמר לו, דמקבלי כהן. זאת אומרת שאבימי סובר שצריך כהן שיחזיק את הכלי. אין מקדשין בכלי שעל, ואין קומצין מכלי של גבי קרקע. אמר לו, אם כן, הוא צריך את השלושה כהנים. אחד שיזיק את הכלי, שישימו בתוכו את המנחה, ואחד אחר כך שיקמוץ. רשימו שניים להגביה שני כלים, אחד שיקמוץ ממנו ואחד שנותן לתוכו, ושלישי קומץ. אז מה ענה רב אבימי? לא אכפת לי, הוא תהיה צריכה 13 כתמיד. קורבן התמיד נעשה ב-13 כהנים, זה הכלל, כך כתוב לכמות. כל הקומץ זה פעולה אחת, ונותן בכלי המוליך והמקטיר את הקומץ הזה של המנחה, ויש בדעתו מחשבה לאכול דבר שדרכו לאכול וכו'. אז יש לזה פיגול או פסול וכו', לפי המשנה שם. ואילו מקביה לא קטני, לא מוזכר שם המשנה שיש מישהו שמקביה את הכלי. עונה לו אבי מיתנה, סדר עבודות נקית, ולא סדר כהנים. עבודות, יש רק ארבע עבודות. הקמיצה, הנתינה בכלי, ההולכה והקטרה. בואי מיני, באו מיני מרב שישס, מדי רב שישס, מהו לקמוץ מכלי של גבי קרקע? אמר לי, פוק חזי, מה יבדין לגבוי? בוא תראה מה עושים בפנים, בתוך ההיכל. רק לפני כן נקדים, שכמו שבכל מנחה, צריכים לקחת ממנה קומץ, ונשארים שיריים שנאכלים לכהנים את הקומץ מקטירים. במקביל לזה, בלחם הפנים, שם לא לוקחים קומץ, אלא לחם הפנים יש שם 12 לחמים ובזיחי לבונה. בזיחי הלבונה הם כמו הקומץ שנלקח מן הלחם, ומקטירים את הבזיחי לבונה, והלחם נאכל על הכהנים. אז כתוב במשנה לכמות, ארבעה כהנים נכנסים. שניים בידם בית סדרים של לחמים, ושניים בידם שני בזיחים של לבונה, וארבעה מקדמים לפניהם, שניים ליטול שני סדרים, ובית ליטול בית בזיחים. ואילו מגביה את השולחן, לא קטני, לא כתוב שם שצריך עוד כהן להגביה את השולחן בשעה שלוקחים את הבזיחים. במילים אחרות, בשעה שלוקחים את הקומץ. אז לכאורה מוכח מפה שמי שקומץ מכלי של גבי קרקע, זה בסדר? אומרת הגמרא, לאו אמרת, אתם סדר עבודות נקית, אז הוכנה מנגיד סדר עבודות נקת, ולא את סדר הכהנים. דוחה הגמרא, לא פה, אתה כבר לא יכול לתרץ את זה. מי דמי אתם, לא נחית למיניון לדי כהנים. אבל אכן נחית למיניון לדי כהנים, התנא סופר כמה כהנים נכנסים. אז אם איסא ליתנא מגביה, אלא שמה מינה, קומצין מכלי שעל גבי קרקע, שמה מינה. אז רב שישס הביא הוכחה והוא חולק על אבימי. אומר רוב פשיטלי קומץ מכלי שגבי קרקע, שכן מצינו בסילוק בזכי. עוד הלכה, מקדשין מנחה בכלי שגבי קרקע, שכן מצינו בסידור בזכי, ששמים את הלחם על השולחן בלי שמגביעים אותו. בואי רוב, קידוש קומץ מי. את השלב הראשון של קידוש המנחה אפשר בכלי שגבי קרקע. את השלב השני של הקומץ, נטילת הקומץ, גם מכלי של גבי קרקע. אבל אחרי שלקחת את הקומץ, צריך לקדש אותו בכלי, גם שמונח על גבי קרקע, או שפה צריך כהן להחזיק. מה הצדדים? האם נאמר, ממנחה ילפין אלה, כמו שאת המנחה אפשר לקדש בכלי של גבי קרקע, כך גם את הקומץ. או מדם ילפין אלה. דם חייבים להניח, חייבים לקבל אותו בכלי ביד כהן. לא על גבי קרקע. הדר פשטה מדם ילפין אלה. שצריכים לקדש את הקומץ בכלי שביד כהן. שואלת הגמרא, ומי אמר רוב והוכי? וראית מה? קומץ שחילקו בשני כלים. שם חצי קומץ בכלי אחד, חצי שני בכלי שני. ועכשיו הוא צירף אותם. רב נחמן אמר אינו קדוש. ורובי אמר כן קדוש. זה מצטרף. ואם יישא שרובי סובר שלומדים את הקומץ של המנחה מדם, לילף מדם, שבדם ברור לנו שאם הוא מקבל את הדם בשני כלים, זה לא מצטרף, כפי שהגמרא תבהר עוד מעט. עונה הגמרא, אתה צודק, הדר בי רובי מההיא, ורובי מסכים עם רב נחמן, שאם הוא יקדש את הקומץ בשני כלים, זה לא יצטרף, אינו קדוש. שאתה אמרה, ודם מנהלן זה לא קדוש לחציים. דטוני רב תחליף ובן שאול, קידש פחות מקדי הזעה בכלי. זה ברייתא ביחס למים של פרה אדומה. הוא קידש אותם פחות מקדי הזעה בכלי. כמה זה שיעור של קדי הזעה? כוונה שיעור שאפשר לטבול בו את האזוב ואת הגבעולים. קידש פחות מכדי הזהה בכלי זה, ופחות מכדי הזהה בכלי זה, לא קידש. והיא באה אליהו, אחרי שלמדנו את הדין הזה במי חטאת. מה הדין בדם? מי? האם נאמר הסיבה שהם לא מצטרפים במי חטאת? זה הלכתי. זה הלכה למשה מסיני. אז ההלכה נאמרה ביחס למי חטאת, לא ביחס לדם. אז הוא מהלכתה, לא ילפינה. עוד דיל מהטעם, זה לא מצד הלכה למשה מסיני. הטעם הייתה מדכתיב את טבל במים. במים זה לשון שהוא טבל במים. היינו בכמות מים שלכתחילה הייתה מקודשת. במלואה, לא שהצטרפה לחצאים. אם זה הטעם, אז הוכנה מהכתיב את טבל בדם. משמע, לא כתוב את טבל בדם, אלא בדם. היינו באותו הדם שהיה בו שיעור. ככה הסתפקנו. ויתמר אמר רב זריקה אמר רבי אלעוזו, אף בדם לא קידש. זאת אומרת שהדין של מי חטאת זה לא מצד הלכה למשה מסיני. זה מצד המשמעות של הפסוק. אז גם בדם ככה דין. ואומר רובן, תניה וטבל, וטבל בדם, וטבל לצבעו בדם, ולא מספק בדם. סליחה, ולא מספיק. זאת אומרת, הוא צריך לטבול אצבע שלו בדם ממש. לא לקנח ולאסוף דם מהקירות של הכלי. מספק זה לשון מנגב. בדם, שיהיה בדם שיעור תבילה מעיקרו. זה הדין שלמדנו קודם. מן הדם, זה בא ללמד דין, מן הדם שבעניין. מה המשמעות? הגמרא כבר תבהר. והיא צריך למכתב את כל הפסוקים האלה. למכתב וטבל, והיא צריך למכתב בדם. דהי כתב החמון וטבל, הווה אמינא אף אגב, דלא קיבל שיעור תבילות מעיקרו, כמה שכרגע יש שיעור תבילה, כשר. כתב החמון בדם שצריך לקבל בבת אחת שיעור תבילה. מה זה שיעור תבילה? תבילת אצבע. והיא כתב החמון בדם, הווה אמינא אפילו מספיק. ויכול אפילו, אם הוא קיבל שיעור של הזהר, הוא יכול עכשיו להכניס את האצבע ולקנח מתפנות הכלי ולעזות. כתב החמון וטבל מן אדם, וטבל. מן אדם שבעניין. זה מה זה בא ללמד אותנו למיעוט אמי. הרוב אלה מיעוט השיריים שבאצבע. שצריך לעזות כמה פעמים. תובל את האצבע. ומה זה? ונשאר לו על האצבע עוד דם. לא יעשה מזה שוב פעם. אלא יעשה תבילה מחודשת. מסייע ליל רב לא זאת אמר שיריים שבאצבע פסולים. אומר לי רבין ברב עד אל רובה. אמרת תלמידיך. אמרו התלמידים שלך. שאמר רב אמרו. תניה. הים הזה ונתזה הזעה מידו. אם עד שלא היזה. טעון קיבוס. כיוון שזה דם שראוי להזעה. אז אם הוא ניתז על הבגד, יש לנו הלכה, כתוב מפורש בפסוק, צריך לחבס את הבגד. מי שאיזה, אין טעון קיבוס. אז הם הבינו מה הפשט, מה אליו. עד שלא גמר הזעתו, עד שהוא לא גמר את כל סדר ההזעות, אז אדם שעל האצבע ראוי להזעה, טעון קיבוס. ומי שגמר הזעתו, הכוונה, שהוא גמר לגמרי את כל סדר ההזעות, אז אדם הזה כבר לא ראוי להזעה. אז שמע מינה דשיריים שבאצבע קשרים. דוחה הגמרא אומרת, לא, לא זה הפשט. עד שלא יצתה מידו הזעה, טעון קיבוס, מי שיצתה מידו ונדזה ממה שנשאר, אין טעון קיבוס, כיוון שאדם הזה לא ראוי להזעה. עת והבית. כתוב בברייתא ככה, גמר מלהזות, מקנח ידו בגופה של פרה. הוא גמר להזות שבע פעמים, זה שעושה את השחט את הפרה האדומה, הוא מזה מדמה שבע פעמים לפני אוהל מועד, הוא עומד בהר הזיתים, והוא מזה לכיוון מערב, לכיוון אוהל מועד. מקנח ידו בגופה של פרה. משמע שכשהוא גמר, אם לא גמר, לא צריך לקנח, יכול לעזות ממה שבידו. אמר לו, לא זה הפשט. גמר מקנח ידו את כל היד. לא גמר מקנח את האצבע שלו לפחות. כדי שהיא תהיה נקייה, ואז הוא יזה ממנה פעם שנייה על ידי טבילה חדשה. בשלם גמר, מקנח ידו בגופה של פרה, למה? דכתי ושרף את הפרה לעיניו, היינו כל את דמה ואת פרשה, כולל הדם, לכן הוא צריך לקנח את היד בפרה, ואז ישרפו את כל הדם שנשאר לו על היד. אלא לא גמר, מקנח אצבעו, במה היא מקנח? אז מה השאלה במה היא מקנח? רשי פה מפרש. מה, הוא שוב פעם ירד למקום שהפרה נשרפה ויקנח? זאת אומרת שרשי פה לומד שהמקום שהוא מזה והמקום שהפרה נשרפת זה לא אותו מקום. רשי בזבוחים שלמדנו את הקטע הזה הוא הסביר במה היא מקנח, הרי הוא לא יכול לקנח בגופה של פרה. כי אם הוא יקנח בגופה של פרה את האצבע, יעלו לו על האצבע שערות וזה שוב פעם יחצוץ בין האצבע שלו לאדם הבא שהוא צריך לעזות. אומר הבעיה בשפת מזרק, שם הוא יקנח את האצבע. כדכתיב, פסוק בעזרה, כיפורי זהב. למה זה נקרא כיפורי זהב? היינו כמקנחים בהם את האצבע של המזה, במזרק הזה בעצמו. עד כאן, דף זין.